בכל לשון תקום למשפט השיר, דו נחלה דעבדה אדוני וצדקתה מאיתי. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך בניהם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, גדל ויתקדש שמי רבה. על מה דברך?
יכול בית ישראל בקרה בזמן קרי ואירוע אמן
יתברך וישתבח ויתפאר וידומם ויתנשא וידדר וידלה ודלל שמי דקודשה בריחו לאלה מכל ברכתה שירתה שברתה ונחמתה למלא בעלמה ואמרו אמן על ישראל והרבנה והתמידיון והכל תמידי תמידיון דעסקין בו ראיתה קדישה די באתרה אדמת די בכל אתר ואתר יעלנה אולהון חון חינה וחזדה ורחמה מן קודם מראה שמיה והרא ואמרו אמן יש למה רבה מן שמיה חיים וסבא ושואה ונחמה ושזבה ורפואה גולה וסליחה וחפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון יוסף דוד ושלמה כל הקהילות הקדושות והתורה ויברך את כל הקהל הקדוש הזה גדולים קטנים הם ונשיהם ובניהם תלמידיהם וכל אשר להם ואת כל הקהל המאזינים בכל הרשתות ובכל הצופים שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה אורך ימים ממינה בשמאלה עושר וכבוד ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום אמן
יישר כוח יישר כוח לרב הרב פה של בית הכנסת הרב שלמה זביחי מתפארת רפאל אנחנו רוצים מאוד להודות ליוסי בן חיים עם מנדיאור ויונתן לדייב שהעבירו את כל היום הזה יום שכולו תורה כאן מתל אביב זו השנה השלישית תודתנו נתונה למנכ״ל כל חי אבי רוזן לבצל כאן מנהל התוכניות לדוד ויטו מנהל הטכני שעם כל הבעיות שהיו פה הצלחנו להתגבר על זה אנחנו סיימנו החדשות עכשיו ייכנסו טיפה באיחור ומיד אחר כך הנפש בריא יהדות עם הרב אייל אונגר
כל חי תמיד איתי כל
עוד כל חי השעה 11
לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור שר המשפטים יריב לוין קורא הערב לאזרחי המדינה להצטרף להפגנת המיליון בעד הרפורמה המשפטית הנערכת מחר מול רחבת הכנסת בירושלים אני קורא לכל אחד ואחת מכם אני צריך אתכם אנחנו צריכים כולנו לעלות מחר לירושלים בעוצמה גדולה כדי להשמיע קול ברור בעד הרפורמה הדמוקרטיה והצדק ובתוך כך גורם בכיר ביהדות התורה אמר היום לכל חי כי הציבור החרדי מעולם לא יצא להפגנות ומחאות ללא הוראה מפורשת של גדולי התורה אלא רק בנושאים שהם ציפור הנפש שלנו ולומדי התורה. הדברים נאמרו בתגובה להודעות של מארגני הפגנת הימין לפיהן הציבור החרדי יגיע להשתתף באירוע. עשרות בני אדם הפגינו היום מול בית הנשיא בירושלים וקראו להגיע להסכמה בנושא הרפורמה. יוזמי ההפגנה אמרו כי מטרתם לשקף לצוותי המסע ומתן מהקואליציה והאופוזיציה שישנו רוב בעם בעד הסכמות רחבות. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מתבטא נגד קודמו לתפקיד טראמפ ואומר כי הוא מהווה סכנה לדמוקרטיה במדינה. אולי אני לא היחיד שיכול לנצח את טראמפ, אבל כבר עשינו זאת בעבר. אני מכיר אותו היטב ויודע את הסכנה שלו לדמוקרטיה בארצות הברית, דברי הנשיא ביידן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מחר יהיה בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. בשישי תחול ירידה ניכרת במידות החום עם התכנות לגשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון הארץ. בשבת תחול ירידה נוספת וגשם מקומי ירד בצפון הארץ ובמרכזה. עד כאן חדשות כל חי.
דבר משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי. כל חיי תמיד איתי, כל
חיי. כל חיי תמיד איתי.
הכנסת אורחים מירון, רבי שמעון בר יוחאי פועל הישועות.
רועי בן מזל, אחרי 17 שנה גם כן לשאול, ברוך השם, יש להם בן כבר אחרי רובן חודש, חודשיים, משהו כזה, חודש.
להעברת שמות לתפילה, חייגו עכשיו, כוכבית 3048. הכנסת אורחים מירון, כוכבית 3048.
הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב גם למי שאיתנו באולפן, יוסף בן חיים, נתי שולמן, שלמה פולק, ונודה להם על מלאכתם. ומהמקום הזה אל הנושא שאיתו נרצה להתחיל, ללמוד איך נוכל להגיב בצורה יעילה, נכונה, לביקורת. אנשים מפחדים מהביקורת, כי הביקורת היא כמו אומרת לאדם, אתה לא שווה, אתה חסר ערך. האדם שומע ביקורת, הוא מרגיש שהערך שלו מוטל בספק. לא נעים לשמוע ביקורת, אבל נראה שהביקורת היא מורכבת משני ממדים. הביקורת הנאמרת היא לא נעימה, אבל אז ישנה ביקורת נוספת של האדם. הוא עם עצמו ישנו דו שיח, דיאלוג במחשבות של האדם, שהוא בינו לבין עצמו, מנדנד לעצמו, מציק לעצמו, פוגע בעצמו. כלומר, האדם שמע ביקורת, היא לא נעימה, אבל הוא מעצים אותה, הוא מחזק אותה, הוא מרחיב אותה. כי הביקורת שבאה מבחוץ, פלוני או אלמוני, שאמר את הביקורת, זה רק לחיצת כפתור. מי לחץ על הכפתור? אני, המוח שלי, הוא מתחיל לומר לעצמי כל מיני אמירות. אני לא שווה, אני לא יעיל, אני לעולם לא אצליח. הבעיה היא לא הביקורת, אלא התגובה לביקורת. יש אנשים שהם שומעים ביקורת, נעלבים כמה שעות, ואחר שומע ביקורת, ואחרי כמה שניות, זה בכלל לא מעניין אותו. איך זה? איך לומדים? להגיב באופן חכם, יעיל ונכון. אז ראשית, ללמוד לשנות הרגל תמיד לוקח זמן. צריכים סבלנות. לתרגל סבלנות, עם הזמן אפשר לצפות לשינוי הרגלים. וכעת, האדם אומר ביקורת לחברו, כמה זה פוגע? מ-1 עד 10? 3, 4. אז למה האדם כל כך נעלם? התשובה היא, כי אחרי שהוא שמע את הביקורת, הוא לא מפסיק לומר לעצמו, איזה חוצפה, איך הוא אמר לי דבר כזה? מה הוא חושב שאני לא שווה? אני באמת לא שווה? אני בהחלט שווה. למה הוא חושב שאני לא שווה? אני כן שווה. אני יעיל, אני טוב. כמה אני יעיל? אני יעיל מאוד. הנה עשיתי א' ב' ג'. אז איך הוא אמר לי דבר כזה? איזו חוצפה. מה הוא חשב לעצמו? איך הוא יכל להגיד דבר כזה? מה הוא חושב שאני לא טוב? וכן הלאה. והאדם מטיל ספק בעצמו, עונה לעצמו, מטיל ספק בעצמו, עונה לעצמו. וכך חוזר חלילה, וישנה זליגת אנרגיה של האדם. האדם מתלבט, מבולבל, כי הוא מתעסק יותר מדי בדו-שיח פנימי שהתעורר בינו לבין עצמו. האחר אמר ביקורת, אבל זה עורר אצלי נושאים רבים מדי. לא המילים שלו פגעו בי, המילים שלו בהחלט לא נעימות, אבל לא הן פגעו בי, אלא ההתעסקות שלי במחשבות שלי, עם הרגשות שלי, עם מה שהוא אמר לי, זה מה שגרם את הנזק. התגובה של המחשבות והרגש הן תגובה של התעסקות יתר בגלל המילים והביקורת. אמרו למישהו, אתה לא מוצלח בעבודה, אתה לא יעיל כל כך. הוא מסיק מסקנה מוטעת, הוא מקבל את הביקורת, הוא אומר, זה כנראה הגיוני, זה כנראה נכון. ואז הוא מגזים בעוצמת המילים שנאמרו. ואז הוא גם אומר לעצמו, אם הוא חושב עליי ככה, אז כנראה עוד הרבה חושבים ככה. ואם הרבה חושבים ככה, אז כנראה שהבעיה שלי היא עמוקה. אם היא עמוקה, אז כנראה לעולם לא אוכל לשנות אותה. מן הסתם זה יחזור על עצמו עוד פעם ועוד פעם, וכך הוא כמו מנבא את העתיד באופן שלילי ועושה עוד הכללה, והוא שוכח את כל הטוב שיש לו, רק מתעסק בטעות הזו וחושב עליה ומעצים אותה ומתעלם מההצלחות רבות שהיו לו בעבר, ורק מעצים את הרע. ואיך הוא לא יגיע בסוף למסקנה שאומרת, אז באמת אני אדם לא שווה, באמת אין לי סיכוי, באמת לא אוכל להגיע למקום אחר. והבעיה היא שככל שהאדם מתעסק בנושא מסוים, מחשבה מסוימת, ככל שהוא חושב אודות המחשבה, הוא מעצים אותה. ככל שהוא מעצים אותה, הוא חווה אותה. ככל שהוא חווה אותה, הוא מאמין בה. ככל שהוא מאמין בה, היא נראית לו כעובדה מוגמרת. ולכן, הצעד הראשון, כדי להתמודד כראוי מול הביקורת, זה לזהות את המחשבות שמסתובבות בראש של האדם. לקחת דוד ולרשום את המחשבות. לקחת טלפון ולהקליט מה עובר לי בראש כעת, לומר את המחשבות האלה בכל רם. למה זה חשוב? כדי לדעת, להבין שיש כאן שני פוגעים. אומר הביקורת, וגם האדם אומר לעצמו, על עצמו, כל מיני דברים בראש שלו, והוא הפוגע העיקרי. ומדוע? כי הביקורת שנאמרה, אולי נאמרה בטון לא נעים, במילים לא יפות, אבל בסופו של דבר, הביקורת היא נכונה או לא נכונה? יותר מדויק, הביקורת היא יעילה או לא יעילה? כעת נאמרה לי ביקורת, אתה מאחר ואי אפשר לסמוך עליך, מעליב, כך הוא חושב עליי? רגע, אבל האם זה נכון או זה לא נכון? ואם זה נכון, אולי זה גם יעיל. אולי זה יכול לעזור לי בקשרים אנשים אחרים. עד הרבה, הגיע הזמן לקחת אחריות. אבל איך הוא אמר דבר כזה, ועוד הוא אמר את זה מול אנשים אחרים? נכון, זה לא יפה איך הוא אמר את זה. הוא אמר את זה בצורה לא יפה, אפילו מעליבה. אבל בוא נחזור אל נושא הביקורת. בוא נחזור אל נושא פיתוח האישיות. בוא נחזור אל נושא תיקון המידות. לך, מה שהוא אמר, זה טוב או לא טוב? זה לתועלת? אומרת המשנה באבות, הדרך, הקניין, לקניין התורה, דרך לתורה, אוהב את התוכחות. עד רבה, יש בזה מעלם. אז מה שהוא אמר, טוב או לא טוב? במושגים של יעיל. כך יהיה קודם כל קל יותר להסתכל על הדברים הנאמרים. הרי האדם הוא חי בתוך עצמו, והאדם הוא רוצה לצאת מעצמו. האדם רוצה ליישר קו עם זווית ראייה של אנשים אחרים. הוא רוצה לרצות אנשים אחרים, כמובן באופן ראוי ונכון, לא לאבד את הערכים שלו, אבל בהחלט לא רק להיות עסוק עם העולם של הצרכים והרגשות שלו, הוא רוצה להתחבר לאנשים אחרים. הוא רוצה לבנות גשרים בינו לבין האחר. כדי לבנות את הגשרים האלה, בהחלט צריך האדם להיות מודע לצרכים, לרצונות, לזווית הראייה של האחר. אולי הביקורת שאומר האחר היא נכונה, רק היא לא מתאימה לחיים שלי. הוא אומר לי, למה אתה מאחר לפגישות? זה לא טוב, זה חוסר אחריות. אבל אני, מבחינתי, אני בשלב מסוים של החיים שאני לא יכול להרשות לעצמי להגיע בזמן. מדוע? כי אני חייב חופש, כי סבלתי מטראומות, שכעת אני לא יכול שום דבר שיגביל אותי. אז הוא הביקורת שבאופן כללי היא נכונה, אבל לי זה לא מתאים. קודם כל, ישנה מערכת חשיבה הגיונית שיכולה לעשות חשיבה מהירה, יעיל, לא יעיל, נכון, לא נכון. ואם לא מצליחים, בסדר, עוד שעתיים נדבר על זה. אבל כן, לנסות לזהות האם הדברים שנאמרו הם יעילים או לא יעילים. האם מה שהוא אמר לי, אם אני אשתפר במה שהוא אמר לי, זה ישפר את איכות החיים? המחיר הוא חוסר נעימות, אבל התגמול הוא אדיר. זה כלפי התוכן של הביקורת, אבל כעת החלק החמור, מה קורה אצלי בראש? נאמרה לי ביקורת, אני אומר לעצמי, רגע, הוא אמר לי ביקורת, כנראה כולם חושבים ככה, בטח יפטרו אותי, לא ירצו אותי יותר, לא יאהבו אותי יותר. והאדם מעצים את המחשבה, במקום לחזור לחשיבה בריאה, נכונה, הגיונית, שאומרת, נכון, פלוני אמר ביקורת, זה עדיין לא קובע, שאני אדם ללא ערך, ללא רגשות, לא אכפתי, לא רגיש. נכון, אולי מדי פעם יש נפילות וצריכים לשפר אותם. זה גם לא אומר שכולם כל הזמן מרחלים דווקא עליי ומעבירים את כל המסרים, וכולם ידעו מה שריחלו עליי. וגם והיה, ואנשים ידעו, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן. אז יכול להיות שהביקורת היא בכלל לא נכונה. אלא מה? לא נעים לשמוע ביקורת, אפילו אם היא לא נכונה, לא נעים. למה הוא חושב על העירה? נכון, בהחלט. בני אדם רוצים, אוהבים, שחושבים עליהם מחשבות חיוביות וטובות, זה חלק מהצרכים של האדם, והזהות שלו, בתדמית שלו, שתהיה חשיבה טובה של האחר עלינו. בהחלט, נחמד, טוב. יחד עם זאת, ככל שאדם עושה, פועל, יוזם, בוודאי שהוא נוגע בנקודות רגישות אצל האחר. לפעמים הוא מצליח, הוא מעורר קינה. לפעמים הוא לא מצליח, הוא מעורר תסכול אצל האחר. אבל לפחות הוא במגמה, הוא בניסיון להשתפר. אז נכון, אלבון ישנו, ביקורת נאמרה, זה לא נעים. אי אפשר לגרום לביקורת שתהיה חוויה נעימה. איזה אין צורך, אבל בהחלט אפשר לומר לעצמו נכון. זה רע, זה לא נעים, לנשום אוויר ותוך כמה דקות להשיח דעת. צריך להתאמן בזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה תהליך, זה אימון, זה פיתוח תכונה. אחר כך עושים את זה גם תוך כמה שניות. אבל נעמיק קצת יותר. אז הוא אמר עליי ביקורת. מדוע אני חושב שכולם צריכים לחשוב עליי חשיבה חיובית? למה אני חייב להיות תמיד מוצלח, צודק? התשובה, מה זאת אומרת? אני רוצה שיחשבו עליי מחשבות טובות. זה נעים, זה טוב שחושבים עליי מחשבות חיוביות. תשובה יפה. מאוד נחמד שחושבים עליך מחשבות חיוביות, אבל אתה יודע, מה המחיר שאתה משלם על כך? מחיר גבוה מאוד. אתה בעצם הופך להיות תלוי בדעתם של האחרים עליך. אם והיה והאדם לא ירשה לעצמו להרגיש מאושר, שמח, נחמד עם עצמו, אלא אם כן כולם יאהבו אותו, כמה זמן הוא הולך לבזבז, כמה מרץ ואנרגיה הוא הולך לבזבז בניסיון לרצות את האנשים. כמה כוחות נפש יוותרו לו כדי לצמוח, להתרומם, לשפר את העשייה שלו, להתרכז, להתמקד בערכים, במטרות, במשפחה. והאמת? לא פעם, ככל שהאדם מנסה לרצות את האנשים האחרים, הוא פשוט פחות מעניין, הוא יותר משעמם. מי מעניין? דווקא מי שיש לו דעה ולא תמיד אוהבים אותו, ואולי גם כן הוא קצת מעורר רגשות לא נעימים. אבל אז הוא מעניין, אז הוא הופך להיות עניין, מתעסקים בו, ההתעסקות בו, גם הוא אומר דברים קשים, היא מחזקת את האנשים שאוהבים אותו. אבל גם אם לא נצטרך ללכת אל מעלת הכבוד וההשפעה על האחרים, אם והיה ואדם ירשה לעצמו להרגיש רצוי, מאושר, רק כאשר הוא יזכה לאישור מאנשים אחרים, הוא יבזבז הרבה זמן, מרץ ואנרגיה, ולא יהיה לו זמן לחיות את החיים שהוא אמור לחיות. ואם הביקורת צודקת, נפלא. טוב מאוד לשמוע ביקורת. בהחלט לא נעים, אבל טוב מאוד לשמוע ביקורת. כי זו הדרך ליישר את עצמנו למטרות, ולא ליישר את המטרות לרגשות שלנו, לתחושות שלנו, למחשבות שלנו. לא ברגע מבינים את זה, לא ברגע מפנימים את זה, אבל ככל שמתאמנים בגישה הזו, בהחלט האדם הוא מזדעזע פחות מביקורות, ונע יותר ויותר לכיוון העשייה. פעמים, אומר הביקורת, אומר אמירות באופן כללי, אתה לא שווה, אי אפשר לסמוך עליך, אין עם מי לדבר, אתה אדם לא אחראי. אם אנחנו במקום יעיל יותר, עם יותר קור רוח, לא בעלה ולא חרדה, ולא במצב הישרדותי אפשר לשאול שאלות. במקום לנסות להגן על עצמנו, במקום להסביר כמה הוא טועה, במקום להאשים בחזרה, אפשר בהחלט לשאול אותו מה בדיוק מפריע לו, מה בדיוק הוא היה רוצה שיהיה אחרת, מה חסר, איזה צורך לא זוכה למענה. אחד אומר לחברו, אתה לא אכפתי, אתה לא רגיש, לא מעניין אותך מה אני מרגיש. כעת שומע ביקורת, יאמר לא אומר הביקורת. אני שומע. כעת בוא ניכנס על הפרטים, תמקד אותי, מה הפריע לך? איפה אתה מרגיש את חוסר הרגישות? הוא מתחיל להגיד, שאני מדבר אליך, אתה עונה מהר מדי, אתה לא חושב, אתה בבת אחת מגיב. זה מעליב אותי, כאילו שמה שאני אומר הוא לא חשוב, הוא לא חכם. התגובה, מצוין, הבנתי אותך. התגובה המהירה שלי, במקום שתתפרש אצלך כזרימה, כשיחה, קולחת, אצלך זו תגובה מהירה מדי, אפילו מוגזמת, שהיא פוגעת בדרך שלך, בחשיבות שלך, והיא מבטאת חוסר רגש. חוסר רגישות, בהחלט, מקבל. אני אנסה לשים לב בשיח שלי מולך, בהחלט מכבד את מה שאתה מרגיש, ואיך שאתה רואה את הדברים. מה עשינו? הוא אמר כמה אתה לא רגיש ואתה לא אכפתי. בוא ניכנס לפרטים. בסוף כל הרגשות הגדולים, אתה לא ערכי ואתה לא שווה ואתה לא יעיל, הכל זה בגלל פרטים מסוימים. הרי לא היינו מגיעים להרגשה ללא הפרטים. איזה פרטים, ניכנס אל הפרטים ונראה ששם אחד מהשניים, או שאומר דברים נכונים וצריך לתקן אותם, או שאומר דברים לא נכונים, וזו ההחלטה שלו, האם הוא רוצה להמשיך לשמור על קשר למרות שיש חוסר צדק בעיניים שלו בכל אופן. וגם ברגע שאנחנו מקשיבים לאחר, משקפים, חוזרים על מה שהוא אומר, מנסים באמת להבין את נקודת המבט של האחר, אנחנו כמו מפזרים את העוצמה של הכעס ומחלישים את כוח ההתנגדות ושמים דגש, אני מבין אותך, תבין אותי, וכך מנסים לשים דגש על המחנה המשותף, על מה שיכול להתאים לשני הצדדים. כאשר שני אנשים רוצים להמשיך להיות בקשר האחד עם השני, הביקורת היא יעילה. יש אנשים שאומרים, אבל לא כדאי לומר ביקורת, כי זה לא נעים. אולי יאמרו דברים קשים. נכון, בהחלט, צריכים לשקול את המילים, איך אומרים. אבל מצד שני, יותר גרוע זה לא לדבר בכלל. מדוע? כי אז צובר האדם כל מיני תסכולים, מחשבות, וכאשר האדם הוא אומנם לא אומר מה שהוא מרגיש, אפילו אם הוא מרגיש באופן מוגזם, אפילו הוא מרגיש באופן לא נכון ולא מדויק, בכל אופן עדיף לדבר על הדברים. מדוע? כי כאשר לא מדברים על הדברים, אז האדם נשאר בינו לבין עצמו עם המחשבות, והוא מתבשל איתם. וככל שהאדם מתבשל עם המחשבות, הוא מאמין למה שהוא חושב, והוא מרגיש את מה שהוא חושב, וזה נעשה אצלו כמו עובדה מוצקה, למרות שזו רק הרגשה שהיא פועל יוצא של מחשבות, שזה פועל יוצא של פרשניות, שלא בהחלט או בהכרח נכון, אבל בכל אופן, האדם שבוי בעולם הרגשות שלו, כי הוא יותר מדי התבשל עם הדברים. כמו שרואים פעמים, אנשים שהם מסוכסכים אומרים, פה כבר אי אפשר להשכין את השלום. מדוע? כי הם כבר הרבה מדי זמן התבשלו, כל אחד עם הצדק שלו, כמה הוא מרגיש מקופח, כמה זה לא הוגן מה שקורה, וכמה רע הצד האחר. וזו הסכנה הגדולה, כי אז כבר קשה עד כמעט בלתי אפשרי לגשר על הפערים. ולכן עדיף לדבר. אנשים אומרים, כן, אבל אם נדבר, תהיה שיחה לא נעימה? אז ראשית, נלמד איך עושים שיחה נעימה. ואם והיה ולא יודעים לעשות שיחה נעימה, או שבאמת אי אפשר לעשות פה שיחה נעימה, כי השיחה היא תהיה קשה, עדיין, בכל אופן, עדיף שתהיה שיחה לא נעימה, ולכל היותר תהיה שיחה עם סוף רע. כל אחד אמר את שלו בכעס, בעצבים, גם אם זה לא באופן הראוי והנכון, בכל אופן זה נאמר, עדיין עדיף שיהיה שיחה עם סוף רע, מאשר שכל אחד יישאר עם הרע בתוך הלב שלו בלי סוף. בלי סוף האדם חושב כמה אני מקופח, כמה אני מסכן, כמה אני סובל, והרע הוא בלי סוף. עדיף פעם אחת לדבר על הדברים ושיהיה סוף רע. קשה, אבל זה ייגמר. ולכן ההקשבה היא מהותית, כי כאשר מקשיבים לצד האחר, אנחנו עוזרים לו לחזור אל הבעיה בגודל האמיתי שלה. מדוע? כי כאשר האדם הוא סובל מבעיה מסוימת, הוא אומר לעצמו, אני סובל, אני מקופח, אני משקיע, אני לא מתוגמל. ואז הוא גם מנסה להצדיק את מה שהוא מרגיש, ואז הוא מוצא הוכחות, עובדות, הוא שוכח מכל מה שמוכיח הפוך עם מה שהוא מרגיש, והוא מתבשל עם הצדק שלו. לא הצדק האמיתי, אלא הצדק שהוא יצר, הוא חווה את זה, הוא מעצים את זה, ואז כאשר מתווכחים עם אותו אדם, הוא עוד יותר מעצים את זה, כי הוא עכשיו רוצה לחזק את מה שהוא מרגיש, את מה שהוא אומר, ולכן ככל שהוא חווה את זה, חזק יותר, הוא מאמין בזה יותר. לכן כאשר מקשיבים לאדם ואומרים לו, אני מבין, בהחלט, נפגעת, בהחלט, זה לא נעים, בהחלט, זה קשה, ככל שמשדרים לאדם שמבינים אותו, הוא לא צריך לגונן על הדעה שלו, הוא לא צריך לחזק את הדעה שלו, אנחנו מחזירים את הדעה, את הכאב, את המצוקה שלו, לגודל האותנטי, האמיתי, הטבעי, ללא תוספות, ללא צריך להוסיף, להגן ולחזק את העמדה שלו. ואז מהמקום הזה נוכל לחזור אל שיחת הצורך מול צורך, בהמשך ניסיון לייצר שותפות בין הצרכים, בין שני הצדדים. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם. בנושא זה ובשאר נושאים הקשורים אל נפש האדם, האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה, הנפש בראי התורה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
תמיד איתי. לשמוע הרבה
יש!
וגם
אני לא מאמינה!
ולא מעט
זכינו!
אלפי זכאים יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני 35 ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, כפוף לתקנון.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
קודם כל אני, הנס הפרטי שלי זה בזכות הצדיק ממוארוש, שזכיתי לקנות דירה מהמידר, שמאוד קשה לקנות מהם, בלי חובות, בלי כלום.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
כשמדובר בעתיד שלך, תלמדי להיות במקום הראשון. קמפוס לוסטיג מציע לך מסלולים להצלחה, עם מעטפת חינוכית חמה, תארים בהנדסת תוכנה, מדעי המחשב, הנדסת תעשייה וניהול, מנהל עסקים וחשבונאות ומערכות מידע. חייגי עכשיו ושרייני לך מקום. קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד, בית של תורה. כוכבית 3118, כוכבית 3118.
מהיום עושים ביטוח במחירי רמי לוי. ביטוח רכב, דירה, נסיעות לחול, בריאות, משכנתה ועוד. להשוואת תיק הביטוח ולרכישה התקשרו כוכבית 3643 או בקרו באתר רמי לוי ביטוח. סל ביטוח משתלם במדינה. רמי לוי, סוכנות לביטוח כללי ופנסיוני 2021 בע"מ, מספר רישיון 516-314-443, כפוף לתנאי השירות והפוליסות.
אז מתי סיימנו? ב-12 וחצי?
לא, איפה? רק ברבע התיישבנו.
די, אתה בטוח?
סופרים את השעות עד הקפה? חדש במקרר, המותג הבינלאומי אלפרו. משקעות על בסיס שקדים ושיבולת שואל. לקפה מדהים מתי שרק רוצים. אלפרו, עכשיו בחשרות בדץ מהדרין של הרב רובין.
הכנסת אורחים מירון, רבי שמעון בר יוחאי פועל הישועות.
רואי בן מזל, אחרי 17 שנה גם כן לשאול, ברוך השם, יש להם בן כבר אחרי רובן חודש, חודשיים, משהו כזה חודש.
להעברת שמות לתפילה, חייגו עכשיו, כוכבית 3048. הכנסת אורחים מירון, כוכבית 3048.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
חזרנו אליכם ונתחיל להתייחס אל שאלותיכם. האם כישרונות זה עניין שנולדים איתו או אפשר לפתח אותו? התשובה היא, דבקות במטרה, בערכים, בשאיפות, היא הדרך לפתח כישרונות. כי אנשים בקלות רבה אומרים, למה הוא מצליח ואני לא? התשובה שהם עונים, כי הוא כישרוני, ובכך הם מפרגנים לו, אבל הם בעצם גם מעניקים לעצמם פטור, כמו היינו אומרים, הם פטורים ממאמצים. מדוע? כי אין לי סיכוי להצליח. מדוע? כי הוא כישרוני ואני לא, ולכן אני פטור ממאמצים. אבל זה שקר, זה כזב. הדרך להצלחה היא בהחלט עשייה, דבקות המטרה, עשייה ופיתוח הכישרונות של האדם. אדם לעמל יולד, אם אין אני לי מי לי, אחריות ונחישות, סבלנות ועשייה. הכוח הגדול, העוצמה של האדם, העוצמה של גדולי עולם שאנחנו מעריכים אותם, זה לא בגלל שהם מלאכים, לא, אלא בגלל שהם בני אדם, שבחרו בנחישות, ברציפות ובהתמדה, בעשייה בלתי פוסקת, מה שהוביל אותם למקום גדול כל כך. ואז אנשים אומרים, אבל אני לא כישרוני, אז אני בכלל לא יכול להתחיל או לא כדאי להתחיל. גם זו טעות. כל מי שמתחיל ייכשל בהתחלה, ובהרבה מקרים ההצלחה, ופיתוח הכישרון מגיע אחרי אלפי שעות של עשייה חוזרת ונשנית באותו תחום שרוצה האדם להצליח בו. בלימוד, בהצלחה חברתית, בשינוי הרגלים, צריך האדם לדעת ששינוי הוא לא אירוע נקודתי, אלא מהלך, מסע ארוך, שדורש סבלנות והתמדה. ואם תהיה סבלנות והתמדה, אז תהיה גם תקווה, ובעזרת השם, תוצאה. ודבר נוסף, הרווח הוא לא רק התוצאה שאנחנו משיגים בסוף הדרך, אלא גם סוג האדם שהופכים להיות בדרך לתוצאה. האדם רוצה להיות יותר מצליח בלימוד או בעבודה. הדרך הקשה גרמה לו לשנות את האופי שלו. הוא נעשה יותר סבלני, יותר רגיש, יותר רציני, יותר נעים לחברה, יותר נחוש. כלומר, במהלך התהליך האדם מרוויח לא רק את התוצאה, אלא גם את סוג האדם שהוא יוצר את עצמו, בורא את עצמו. שאלה נוספת. יש אנשים שמפחדים לקחת סיכונים בחיים, אומרים, מי אמר שיצליח? אז איך אפשר לקחת סיכונים בחיים? התשובה היא, מי אמר שזה יצליח? מי אמר שזה יעבוד? ועוד כל מיני אמירות שמטרתם כביכול להבטיח את העתיד של האדם, זה לא אפשרי, זה לא יעיל. למה? כי באמת הם צודקים, אף אחד לא מבטיח שתהיה הצלחה. הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את הנבואה ואין לנו יכולת לחזות את העתיד. ובכל אופן, אנחנו כן יכולים להיות שותפים ביצירת העתיד, יש לנו את כוח הבחירה, אם אין אני לי מי לי, כמובן מתוך ענווה או כשאני לעצמי מה אני. אבל המחיר הוא לקחת סיכונים מסוימים. נכון, לקחת סיכונים זה לא בטוח, אפשר להפסיד כסף, זמן, חברים. יחד עם זאת, לקיחת הסיכונים באופן מבוקר, לא מאיים, לא פוגע על היציבות של האדם, לקיחת סיכונים זה דבר מהותי, כי המשמעות של סיכון זו בעצם גדילה וצמיחה. נכון, יהיו סיכונים שנפסיד מהם, נפסיד בהם, אבל בגדול נהיה מוכנים לקחת את הסיכונים מדי פעם. לדוגמה, ליזום קשר עם מי שלא נראה הגיוני שנצליח. מדי פעם, כן, לייצר חלום חדש בתחום הלימודים, העבודה, החברה, וכל תחום שבו אדם כמו מייצר גשר בין ההווה, העכשיו, לבין העתיד האפשרי, המצוי והרצוי. זה הסיכון, זה הסיכוי. הסיכון הגדול בחיים הוא כאשר האדם לא לוקח שום סיכון. אז הוא בסכנת נבילה, שחיקה, מצב רוח מדוכדך, דיכאון ועוד כל מיני רעלים רגשיים. אומר שלמה המלך, המגן בפני הנפילה, המשברי, מה זה? השאיפה, אור החיים למעלה, למשכיל, למען צור משאול, מטה. השגרה היא שוחקת, הסיכונים מסוכנים, אבל בכל אופן השגרה היא מסוכנת יותר מאשר הסיכונים הבריאים שבהחלט אמור ויכול, ולכן גם חייב האדם לקחת מדי פעם כדי לשפר את איכות השגרה, התפקוד והעשייה. נכון, מדי פעם האדם ישלם מחיר על הסיכון, אבל המגמה והכיוון הוא חיובי, מגמה וכיוון של צמיחה. ומכאן לשאלה נוספת, משקל המחשבות של האדם. אומר רבי ישראל בעל שם טוב, האדם נמצא במקום בו המחשבות שלו נמצאות. האדם בחיים שלו הוא תוצאה של המחשבות שלו. אם האדם בראש שלו, במחשבות שלו, אומר לעצמו שהעולם הוא רע, אנשים רעים ונצלנים, הם מאיימים ופוגעים, הוא אומר לעצמו שהוא חלש והוא לא יוכל להתמודד איתם. אם כך הוא רואה את עצמו, את העולם, אז הוא לא מנסה ליצור קשר איתם, ואז הוא מסתגר, ואז הוא בודד, ואז הוא מרגיש רע. האם הוא חווה את העולם כפי שהוא? לא. אלא הוא חווה את העולם כפי שהוא מפרש את העולם. לא כפי שהעולם אובייקטיבית, אלא כפי שהוא חווה סובייקטיבית את העולם. העולם לא כל כך רע, וגם הוא לא בטוח כל כך רע. הוא יכול להתמודד עם העולם. אבל אם האדם מעסיק את המחשבה שלו, מתבשל עם המחשבה, כמה העולם הוא רע וכמה הוא חלש, אז הוא מתעסק בלפתח את המידות שלו, את האישיות שלו, רק בלהתגונן, רק בלהסתגר, רק בלהסתדר, רק בלשרוד, רק בלהתבודד. אבל פעמים שאדם כל כך מאמין למה שהוא אומר לעצמו בראש, והוא שואל, אבל מי אמר שזה לא כך באמת? שאלה יפה. התשובה היא, תסתכל לחוצה במציאות, מחוץ לעולם שבמחשבות. בוא נסתכל לעולם שמחוץ למחשבות שלנו, ונראה כמה אנשים מתפקדים, חיים, משתפים פעולה, צומחים. אז בראש שלנו, העולם הוא רע אולי, אבל המציאות תופחת על הפנים של המחשבות והרגשות שאנחנו מרגישים. הנה עובדה, העולם הוא טוב, חיובי, מתברר, שהנה אנשים מתפקדים, עושים, פועלים, צומחים, וגם אם יש נפילות, משברים, אי נעימויות, שקרים וכדומה מדי פעם בסדר, בכל אופן האדם הוא חזק יותר מכל זה ויכול להתקדם ולצמוח ולפעול ולעשות. מתברר שאדם לא חי את המציאות, אלא הוא מתבשל במחשבות שלו. זו הכוונה שהאדם נמצא במקום בו הוא הביא את עצמו לשם. איך האדם הביא את עצמו לאותו מקום? התשובה היא בגלל המחשבות והפרשנות שלו על החיים. כאשר ישנה האדם את הפרשנות שלו על החיים, לדוגמה שהעולם הוא לא כל כך מאיים, או שגם אם קשה, אבל הקדוש ברוך הוא נותן כוחות להתמודד, וגם אם הוא לא מרגיש שיש לו כוחות להתמודד, הוא בכל אופן ממשיך לפתח את היכולות שלו, ממשיך להיות נחוש בעשייה, בשגרה ובתפקוד החיים. אומרת המשנה באבות, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת. האדם לא בוחר מתי להיוולד וגם לא בוחר מתי למות, השם ישמור, אבל בין שני הבעל כוחך האלה יש בחירה לאדם, ליצור, לעשות, לפעול וליזום. המחשבות של האדם בהרבה מדי מקרים הם ביום האתמול, חרטה על הטעות, או ביום המחר, מחר נעשה שינוי. טוב שהאדם לומד מטעויות העבר, טוב שהאדם שואף למקומות חדשים בעתיד, אבל העיקר שהאדם יתרכז בשיפור כוח הבחירה והתפקוד בהווה. זו הבחירה, זו היכולת של האדם להגיע לייעוד. אבל כאשר האדם בורח לעבר, להתחרט על כל כך הרבה דברים שהוא איבד בעבר, או על חוסר הסיכוי בעתיד, הוא מאבד את האמון שלו בעצמו, את הערכה שלו בעצמו, וזו הטעות. והטעות של האתמול, היא נתפסת בעיניו כטעות שאי אפשר לתקן, כי הוא לא חושב איך אפשר לתקן, הוא רק מתעסק בטעות, וככל שהוא מגדיל את הטעות בדעתו, הוא מתרכז בה, חווה אותה, הוא מאמין שהיא חזות הכל, והוא חושב שאי אפשר להתקדם ממנה יותר. זו טעות גדולה. לא הטעות היא הטעות, אלא מה שאדם מתרכז בטעות בעבר, זו הטעות. הבעיה היא לא בעבר, אלא בהווה שאדם בוחר לברוח לעבר, ובכך להצדיק את חוסר העשייה שלו בהווה. זה החיסרון הגדול. יש ואדם בורח לעתיד, הוא מתעסק עם חלומות שממחר הוא יעשה שינוי, ממחר הוא מתחיל ללמוד, ממחר הוא מפסיק לחוס, ממחר הוא מתחיל דיאטה, ממחר הוא מפסיק לעשן, כל מיני חלומות. בהיבט מסוים זה נהדר, זה מניע את האדם לפעולה, אבל בהיבט אחר זה גם מונע את האדם, כי האדם מרגיע את עצמו שממחר נעשה שינוי. לא המדרש עיקר, אלא המעשה. לא המדרשי, מחר, מוחרתיים, המעשה, כאן ועכשיו, בהווה, עכשיו, כעת עושים שינוי. זה חיסרון גדול אם האדם אומר לעצמו אכתה ואשוב, היום אני אמשיך לאכול מה שאני רוצה, היום לא אשמור על הבריאות ומחר אשוב בתשובה, היום אני אזלזל באחרים ומחר נעשה שינוי, היום לא אשקיע בחינוך הילדים, למה? כי מחר נעשה שינוי. וכך האדם מרשה לעצמו לוותר על הערכים שלו בגלל שהוא אומר לעצמו ממחר יהיה שינוי. אם כן יוצא שמחר העתיד היא סיבת העצלות, החיסרון הגדול בהווה. העתיד הוא נהדר, העתיד הוא נהדר לשאוף אליו, העבר הוא נהדר ללמוד ממנו, אבל המדד הוא האם האדם לוקח את העבר והעתיד לפרופורציה, האם זה מחזק את כוח הבחירה שלו בהווה. כמו שאומרים חזה, לא המדרש עיקר המעשה, לא המדרש מה יהיה אתמול, מה יהיה מחר, אלא המעשה כאן ועכשיו.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
הכנסת אורחים מירון, רבי שמעון בר יוחאי פועל הישועות.
רועי בן מזל, אחרי 17 שנה גם כן נשוב, ברוך השם, יש להם בן כבר אחרי רובן חודש, חודשיים, משהו כזה, חודש.
להעברת שמות לתפילה, חייגו עכשיו, כוכבית 3048. הכנסת אורחים מירון, כוכבית 3048.
לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
עכשיו חדש, האוצר היומי במתכונת של מנוי חודשי בעלות של 52 שקלים לחודש בלבד, כולל משלוח, ללא שום התחייבות. להצטרפות חייגו כוכבית 5610, כוכבית 5610,
כוכבית 5610.
הצטרפו לאלפי הלומדים, חייגו והזמינו כוכבית 5610.
החגים מאחורינו והלחץ לפנינו, הלוואות, משכנתה, קניות, אוף. בפנייה לישראל משכנתאות, אומן המשכנתאות, בהליך פשוט נאחד לכם את כלל ההלוואות ונשאיר לכם עודף. פנו עוד היום ל-02-374-0062, 02-374-0062.
שלום, מדבר רב איתן אקשטיין, מנכ"ל ומייסד רטורנו. המרכז לטיפול וגמילה מהתמכרויות. אחרי 25 שנות הצלחה ואלפי בוגרים בחסדי השם, אני שמח לבשר על קורס ייחודי ללימוד שיטת רטורנו לפי עקרונות 12 הצעדים, המעניק כלים ליישום מיידי בעבודה עם מטופלים ותלמידים. הצטרפו להצלחה.
ההרשמה לקורסי הקיץ בעיצומה. קורסים נפרדים לגברים ולנשים בשעות הערב במרכז ימי העיון של רטורנו. לפרטים והרשמה 052-415-3982, 052-415-3982.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
קרוב לשלוש שנים, מסתובב עם כאבים כרוניים בגוף, לא מוסברים. הלכתי לקבל ברכה פה ולקבל ברכה שם, ושום דבר לא תפס. וקשתי מהקדוש ברוך הוא שבזכות הצדיק שיהיה לי ישועה. תוררתי בוכה, אשתי אומרת לי מה יש לך? אמרתי לה, תקשיבי, אין לי שום כאב בגוף, אין לי כלום, אין לי שום כאב כלום.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
הכנסת אורחים מירון, רבי שמעון בר יוחאי פועל הישועות.
רועי בן מזל, אחרי 17 שנה גם כן נשאו, ברוך השם, יש להם בן כבר אחרי רובן חודש, חודשיים, משהו כזה, חודש.
להעברת שמות לתפילה, חייגו עכשיו, כוכבית 3048. הכנסת אורחים מירון, כוכבית 3048.
שלום, מדבר רב איתן אקשטיין, מקל ומייסד רטורנו. המרכז לטיפול וגמילה מהתמכרויות. אחרי 25 שנות הצלחה ואלפי בוגרים בחסדי השם, אני שמח לבשר על קורס ייחודי ללימוד שיטת רטורנו לפי עקרונות 12 הצעדים, המעניק כלים ליישום מיידי בעבודה עם מטופלים ותלמידים. הצטרפו להצלחה.
ההרשמה לקורסי הקיץ בעיצומה. קורסים נפרדים לגברים ולנשים בשעות הערב במרכז ימי העיון של רטורנו. לפרטים והרשמה 052-415-3982 052-415 3982.
ועכשיו חדש, האוצר היומי במתכונת של מנוי חודשי בעלות של 52 שקלים לחודש בלבד, כולל משלוח, ללא שום התחייבות. להצטרפות חייגו כוכבית 5610, כוכבית 5610,
כוכבית 5610.
הצטרפו לאלפי הלומדים, חייגו והזמינו כוכבית 5610.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
נתייחס בעזרת השם לעוד שאלה. איך אפשר להתמיד בכוח הרצון בהחלטות שבני אדם מחליטים? פעמים יש לנו מוטיבציה וכוח רצון חזק לשנות, לפעול, לעשות, להשקיע, להתמיד, להיות שונים, להיות חזקים, להיות יעילים. וזה יפה וזה נפלא. הבעיה היא... כוח הרצון והמוטיבציה הם באמת כוחות נפלאים, אבל הם לא מחזיקים הרבה זמן. ולכן כתוב בגמרא מסכת ברכות, למד בית, ארבעה צריכים חיזוק: תורה, מעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. כמו שכתב המסילת ישרים, שאנחנו רואים שבני אדם מתעוררים בשגרת החיים שלהם להכיר את ערכי ומשמעות החיים. יהוד האדם בעולם הזמני שבו הוא חי, יודע האדם את חובתו בעולמו, ונתעמת אצלו מה שראוי לו להצלת נפשו ומה שחובה עליו לעשות מצד בורו. ובכל אופן הוא מוותר. למה? בגלל שהוא לא יודע מהי האמת. הכבדות, העצלות מתגברת עליו. הוא אומר, אוכל קצת, אשתה קצת, אשן קצת, הרבה קצת, שהופכים להיות יום גדול, זמנים גדולים, חיים ארוכים שאדם מאבד את משמעות החיים. היום קר, היום חם, היום הוא עייף, היום הוא לא עייף. כלומר, כל מיני קשיים ובעיות שאפשר להבין אותם, אבל האדם נותן לבעיות האלה יותר מדי משקל ושוכח את ערכי ומשמעות החיים. משמעות החיים מונחת בקרן זווית, והחיים עוברים. כך אומר המסילת ישרים, שער הזריזות פרק ו'. ולכן, כמה שיש לאדם מדי פעם התפרצות של כוח הרצון וההתלהבות, כל זה נחמד ונעים, אבל צריך האדם לבחור מסגרת חיים בריאה, קבועה שלא מבטרים עליה. לא לסמוך מדי פעם רצון נחמד, אלא רצון קבוע, רצון יציב, רצון חזק. כפי שחזל אומרים, דברי תורה צריכים חיזוק, כל פעם עוד חיזוק, עוד לחזק. לא לסמוך על כוח הרצון של יום האתמול, או ההחלטה של שלשום, אלא כל יום להזכיר לעצמנו את הערכים, את החשיבות, את המטלות, את השאיפות, את הסדר יום. כל יום יהיו בעיניך כחדשים. כך מעניק האדם לכל יום משמעות מקסימלית, וכך הוא חווה חיים שלימים. אין קיצורי דרך למקומות ולמטרות שלהם שווה להגיע. החפץ חיים היה הולך עד הקצה, מדמיין לעצמו את ההלוויה שלו, את היום האחרון של החיים, ומזיכרון יום המוות היה מתעורר לומר לעצמו, אני חי, אז אפשר לתקן, אפשר לעשות, אפשר לשפר. נתייחס בעזרת השם לעוד שאלה. איך אפשר לומר שהכל צפוי וגם הרשות נתונה? תשובה לשאלה הזאת היא, כפי שאומר הרמב״ם, תשובה ברורה, לעולם לא תהיה לנו, מכיוון שלא מחשבותיי, מחשבותיכם, וכללי ההיגיון שלנו, הם לכאורה מגבילים את שני הדברים הסותרים האלה. אבל כללי ההיגיון הם תמיד בנויים על בסיס נתונים. אם משנים את הנתונים, אז ההיגיון גם כן משתנה. לפי הנתונים הידועים לנו בשלב הזה של החיים, זיכרון העבר, השארת העתיד, הכרת ההווה מתוך החיים, פלוס הבחירה של האדם, הכל צפוי והרשות נתונה, לכאורה זה דברים סותרים. אבל אפשר להסביר ככה. לא להסביר איך זה מסתדר, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, האמת הזו לא תהיה ידוע לבני האדם. בכל אופן, בשלב הזה של ההיסטוריה, בשלב הזה של החיים, זה בלתי אפשרי לדעת. בימות המשיח יהיו השגות חדשות לבני האדם, אבל בינתיים זה בלתי אפשרי. אבל כן אפשר להבין משהו אחד. הרי הקדוש ברוך הוא לא חומר, שהרי חומר לא בורא חומר. לפי כללי ההיגיון הידועים לנו בשלב הזה של החיים, היגיון לא בורא חומר, היגיון לא יכול לברוא חומר. ולכן בורא העולם הוא לא יכול להיות חומר, שהרי החומר לא בורא חומר, אז הוא מעל החומר. אם הוא מעל החומר, אז הוא גם מעל הזמן, כי חומר וזמן קשורים אחד לשני. אז אם הוא מעל הזמן, אז ודאי שהכל צפוי, שהרי כל המגבלה של הכל צפוי אצלנו, כי אין לנו ידיעת העתיד, כי אנחנו מוגבלים בזמן. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מוגבל לא בגוף ולא בזמן, אז אצלו ודאי הכל צפוי. וכעת הבחירה, איך ייתכן שבורא עולם ומלואו, על כל הפלא הגדול שיש בעולם, יברא עולם בלי שתהיה בחירה לבני אדם? אז למה לברוא בני אדם? כדי לנהל אותם מבלי שתהיה להם בחירה? גם זה לא הגיוני. אז לפי ההיגיון שלנו, שאנחנו לא מבינים איך הכל צפוי והרשות נתונה, עוד יותר לא מובן, לפי אותו היגיון, עוד יותר לא מובן איך אפשר שלא להגיד הכל צפוי, איך אפשר לא להגיד שיש בחירה לאדם. זאת אומרת, מתוך ידיעת השלילה, שאי אפשר להגיד שלא הכל צפוי, אי אפשר להגיד שאין בחירה, מבינים שחייב להיות הכל צפוי והרשות נתונה. שאלה נוספת, איך נתייחס להנאות, לתאוות, דבר טוב, דבר רע, מתי טוב, מתי רע? אומר החתם סופר בפרשת קדושים, עם ישראל קדושים, פרושים, אבל לכאורה מצינו גם אצל אומות העולם שהרבה מהם חושבים שהפרישות היא דבר יפה וטוב. לכן שואל החתם סופר, מה בינינו, עם ישראל? גם אצלם יש פילוסופים שהגיעו למסקנה שהעולם הוא הבל והוא לא חשוב והוא לא בעל ערך. ובסוף אנשים לא חיים לנצח, אז לא כדאי להשקיע בכלל. אז גם הם דיברו על פרישות. אז מה ההבדל? מה ההבדל בין פרישות הפילוסופים לבין הפרישות היהדות מדברת עליה, קדושים תהיו, פרושים תהיו? אומר החתם סופר, הפרישות של הפילוסופים זו פרישות של ייאוש. אין תקווה. אין אמון בעולם, לכן מזלזלים. הרי כל המניעים של בני אדם זה תאווה, כבוד, קינה, אהבת השלטון, כסף, כוח, ולכן הכל אבל. מזלזלים בעולם הזה. מתוך ייאוש אין תקווה. מתוך ייאוש לא כדאי להשקיע ולהתאמץ. אבל כתב החתם סופר אצלנו, אנחנו קדושים, פרושים, מאיזה מקום? ממקום בו אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא נתן את העולם כמתנה, נאה, יפה, מלא בשפע, מברכים אפילו ברכה, שברא בו אילנות טובות להנות בהם בני האדם. חכמי אומות העולם הם פורשים מהעולם כי אומרים, אין למה להשקיע בעולם, הוא בכלל לא שווה הכל הבל. זה הפילוסופים שבהם. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן הוא עולם מופלא, ובכל אופן הוא לא חזות הכל. יש ודאי גם עולם רוחני. ופעמים שצריך האדם לפרוש מהעולם החומרי המופלא והטוב שנתן הקדוש ברוך הוא כדי להגיע ליותר טוב לעולם רוחני. לא שהעולם החומרי הוא רע, הוא הבל אם מתייחסים אליו כחזות הכל, הבל הבלים. אבל אם רואים שהוא מתנה מהקדוש ברוך הוא ערך, ואם הוא כלי ואמצעי לעבודת השם עוד יותר טוב, אבל גם בלי זה. בלי זווית הראייה הזו, העולם הוא טוב, הוא מתנה של הקדוש ברוך הוא. לכן הגוי הפילוסוף שמתנזר מהעולם הזה, הוא עושה זה עם מקום של שנאת הבלי עולם הזה, והוא נשאר בדיכאון. הוא עושה גם מושכלות כי אין משהו יותר טוב, שהרי העולם מלא בריקבון, רק המושכלות, לא? כך הוא חושב בכל אופן. הוא אומר לעצמו, השמש זורחת, שוקעת, האוכל הטעים מרקב, הגוף הבריא נעשה חולה, הקשרים העמוקים נהרסים. אבל אנחנו
אומר החתם סופר, רואים את העולם הזה כעולם טוב. אלא, כל מה שאנחנו פורשים מהעולם, קדושים תהיו, פורשים תהיו, כדי שנזכור את העיקר, אני השם אלוקיכם. כל עוד לא שכחים את העיקר הזה, אז ההנאה ראויה ליחס, על פי תורה, הודעה לקדוש ברוך הוא לפני ואחרי, אם אנחנו מדברים לדוגמה בנושא האכילה, כך גם הכוזרי מסביר, מדוע, למה מברכים ברכות הנהנין. כך הוא יודע יותר לייקר את מה שנפל בחלקו, מה שנתן לו הקדוש ברוך הוא. כך הוא יותר נהנה וכך הוא יותר מודה לבורא עולם. גם הרמח"ל בדרך השם אומר, הברכות קודם הענאה, להגדיל זה העניין, לחוות, אבל כמובן לזכור את העיקר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה ונודה לו לפני ואחרי האכילה. כמובן לא התכוון רק לעניין גופני והנאה, אבל גם ההנאה היא לא לגמרי פסולה. כל אחד לפי הדרגה שלו, אם האדם הוא רבי יהודה הנשיא, אז גם אצבע קטנה הוא לא נהנה מהעולם הזה. אבל רוב האנשים, כמו שאומרת הגמרא מסכת ברכות, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים. אז יכול ליהנות, ועד רב הזו מתנה של הקדוש ברוך הוא, אלא הברכה לפני ואחרי. ובהחלט כל אחד כפי דרגתו פורש מהעולם, קדושים תהיו, פורשים תהיו, אבל גם מי שלא פורש בחובת העולם בדרך היתר, מותר לו ליהנות. אם אנחנו מבטרים על הממתקים, על המתוקים, על המחמדים, זה נכון, יש ארון מלא המתקים, אבל יש גם ארון אחר מלא ספרי קודש. שניהם מתנה מהקדוש ברוך הוא, וכדי שנוכל להכיל את המתנה הגדולה, ספרי קודש, לכן נמנעים מהמתנה האחרת. אבל להתייחס על הכל כמתנה. דברים דומים כתב הרמב"ן בספרו תורת האדם, ספר שמדבר על היפרדות הנפש מהגוף ועל פטירת האדם. גם מה שאמר שלמה המלך הכל הבל, אין הכוונה שהכל הבל חסר משמעות, אלא רק אם מתייחסים לעולם החומר כחזות הכל. בתנא דבי אליהו פרק י' כתוב, כל הקץ בחיים טובים בעולם הזה סימן רע לו. ולכן מצד אחד עבודת הפרישות, קדושים תהיו, אבל מצד שני האיזון. וזה חשוב מאוד בנושא חינוך הילדים. חשוב שהילדים לא ישמעו רק העולם מלא קליפות והעולם הוא הבל והעולם הוא רע. בהחלט, עבודת רבי יהודה הנשיא היא שהוא לא נהנה אפילו מצנון וחזרת שעל שולחנו. אבל רוב האנשים וכל הילדים צריכים לשמוע סגנון אחר. העולם הוא טוב, העולם הוא של הקדוש ברוך הוא. לא להתמלא ברגשות אשמם, מי שנהנה מהארוחה. נכון, תענית הרעבד, לא מסיים את כל מה שיש לו בצלחת, משאיר קצת, זה הקורבן שלו. אבל יחד עם זאת, לא לסנוע את העולם, לאהוב אותו, לא רגשות אשמה, זו מתנה מהקדוש ברוך הוא. לא כמו הפילוסופים הגויים, כפי שהביא הרמב"ן בתורת האדם על סוקרטס, שהיה מדבר כמה רע הוא העולם. עוד אומר החתם סופר שלכן ישנה משמעות חשובה מאוד בעניין כיבוד הורים. למה? כי טובה עשו לאדם שהוא נברא בעולם טוב. ואל ישאל, הרי נוח לאדם שלא נברא משנברא, גמרא בעירובין, שהתוספות אומרים, זה מדובר על אדם שהוא שלילי, אבל אדם צדיק בהחלט. נוח לו שנברא, אשרה ואשרי דורו. ונסיים בשאלה האחרונה. בקצרה, איך נתמודד עם ילד שמתחצף? חשוב לזכור, הילד הוא לא נולד חוצפן, הוא לומד עם הזמן, הוא רוכש עם הזמן את התכונה. וזה בעקבות המסע ומתן, ההתנהלות, יחסי הגומין שיש בינו לבינינו, בינו לבין החברה שבה הוא חי. כאשר ילד פונה אלינו בפנייה, לא תקינה, טון, גבוה, הוא שואל ברוצפה, איפה הבגדים שלי? כמו היינו אומרים, אנחנו חייבים לו משהו, אסור לענות. אסור להגיד, שמתי זה בארון, שמתי זה פה. זוהי טעות להתעלם מהדרך השלילית שבה הוא פונה אלינו. ככה אנחנו מעודדים את ההתנהגות, פשוט להתעלם. ככה לא מדברים איתי ולהעביר נושא או להתעסק עם משהו אחר או עם מישהו אחר. כאשר הילד מתחצה ואנחנו מגיבים ומתגמלים ומתייחסים, אפילו אם נגיד לו, זה פעם אחרונה, פעם לא תדבר אליי ככה, זה לא משנה. במעשים, במציאות, עודדנו אותו להמשיך להתחצף. לא יעזור שהוא מבטיח ואומר, זה פעם אחרונה. זה לא יעזור. צריכים עכשיו לחתוך בסכין החריפה. תגמול תגובה לא תהיה לאמירה החצופה של הילד. ומה שהורים מגלים סלחנות, זה נובע מהחשיבה שהילד פשוט לא מבין שההתנהגות שלו חצופה. ולכן, רק נגיד לו, זה פעם אחרונה. פעם בעל תתחצף, הוא יגיד כן, ופעם בעל הוא לא יתחצף. לא צריכים לומר לילד, לא יפה לדבר ככה, פשוט להגיב באופן שאין תגובה, לומד מתוך חוויה שאין תגמול בשום פנים ואופן לחוצפה. וכמובן צריכים ההורים להיות מודל לחיקוי, להשתמש
בעצמנו ההורים, במילים יפות, בסגנון של בבקשה, רצוף, פשוט להתעלם. מיד שמזהים התנהגות חצופה מצד הילד, לעצור אותו, לא ממשיכים דיאלוג ושיח בסגנון הזה. מצד שני, כל פעם שהילד מתנהג באופן חיובי וטוב, נפרגן, נעודד, נחזק, ובכך נקשר במוח של הילד, בנפש של הילד, את המסקנה הרגשית שאומרת, משתלם להיות נימוסי, נעים. כך מקבלים מה שרוצים. גם אם לא מקבלים כל מה שרוצים, אבל לפחות כך ישנה התנהלות. כך יש סיכוי לקבל מה שרוצים. ולא לצפות שהילד יום אחד יבין מה ההתנהגות חצופה. הילד לא יבין אלא על ידי שימוש במידת הדין, לא אגרסיביות חלילה, לא להשפיל, לא לבזות, אבל כן במיידי להגיב ולהראות שחוצפה היא בשום פנים ואופן לא משתלמת. הילד לומד מתוך המציאות. אפשר להסביר את המציאות, למה הוא לא מקבל, אבל גם לא להאריך יותר מדי בהסברים, וגם לא להצטדק מדוע לא נתתי תגמול למעשה או אמירה חצופה של הילד. מדוע? כי ככל שאנחנו מסבירים, אנחנו מצטדקים, ואנחנו מצטדקים, אנחנו מעבירים מסר סמוי לילד שאומר, באמת אתה יכול להמשיך להתחצף, ואנחנו מצטערים שהשתמשנו בכללי חינוך נכונים וטובים. לא. להגיב באופן ברור, חד, חלק, לא לדבר יותר מדי, וכך, אחרי 5-6 פעמים, הילד ילמד שבסגנון הזה, בגישה הזו, אי אפשר לדבר, זה לטובתו, כך הוא יוכל להרוויח. אם יאמר ההורה, אבל זה לא אני, אני אדם של חסד, נזכיר את הדברים שאומרים המפרשים בעניין המאכלת, הסכין, המאכלת של אברהם אבינו, עד היום אוכלים פירות המאכלת הזו. מדוע? כי אברהם אבינו הוא איש החסד. אם המאכלת הזו, הסכין הזו, הוא היה שוחט בשר למען האורחים, חסד. והיא המאכלת הזו, כשצריך ובמידת הגבורה, בניסיון העקידה. עבודת השם היא לא לומר זה אני, זה האופי שלי, אלא לפי הזמן, לפי המצב, לבחור את התכונה והתגובה הנכונה, היעילה והערכית, לפי הראוי לטווח ארוך, לפי האמת, על פי תורה. כאן תוכניתנו הגיע לסיומה. תודה רבה לעוסקים במלאכה, לצוות הנכבד, וגם לכי המאזינים. היו ברוכים.
כל חי תמיד איתי, כל
הכנסת אורחים מירון. רבי שמעון בר יוחאי פועל הישועות.
אני התחתנתי לפני 9 שנים בערך, וחיכיתי לילד המון המון שנים. כבר הייתי כמעט מיואשת. חברה טובה שהכרתי אמרה לי, לכי לרבי שמעון, מה תוכלי להפסיד? 3 חודשים אחרי שהייתי שם, אני מרוגשת רק לדבר על זה.
הלא יאמן קרה. להעברת שמות לתפילה, חייגו עכשיו, כוכבית 3048. הכנסת אורחים מירון, כוכבית 3048.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
קרוב ל3 שנים, מסתובב עם כאבים כרוניים בגוף, לא מוסברים. הלכתי לקבל ברכה פה ולקבל ברכה שם, ושום דבר לא תפס. ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שבזכות הצדיק שיהיה לי ישועה. התעוררתי בוכה, אשתי אומרת לי מה יש לך? אמרתי לה, תקשיבי, אין לי שום כאב בגוף, אין לי כלום, אין לי שום כאב כלום.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי, דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר המכון. בשבילי כל חי תמיד איתי, כל חי תמיד מדבר עליי, כל חי תמיד משבר אליי.
12.